המפורסם של נעמי שמר, חודשי השנה, נסיים את התוהו ובוא אלול אלינו ריח סתיו עלה, והתחלנו את שירנו מההתחלה. כלומר, יש איזושהי מחזוריות, והמחזוריות הזאת עושה רושם מהמשוררת אפילו מוצאתכם בעיני. בוא אלו אלינו ריח סתיו עלה, והתחלנו את שירנו מההתחלה. ובאמת יש לה בכלל בשירי הראייה מאוד מאוד אופטימית, וזה יכול להיות נחמד. קהלת, בתחילת ספרו, קצת פחות אהב את המחזוריות הזאת. המצב הזה שבשרף השמש ובא השמש ואת מקומו שואף ושורח ושם, הולך לדרום, סובב לצפון, סובב וסובב הולך לרוח, ועל שכנותיו שם הרוח. קהלת מתייחס לזה במושגים של ייאוש, של עבד עבדים הכל עבד, ושל מה יתרון לאדם בכל עבדו, שגם כל כך בשמש. יש דבר שאומר כזה, ודאי שהוא היה לו עולמי מה שהיה בפנינו. עד פנם נראה, כלומר, לא נכנתי באותה אופטימיות של נעמי שמר, אני גם לא כך פסימי כמו קהלת. בכל אופן, עד פנם נראה שגישתו של קהלת יותר נכונה. כן, המחזוריות הזאת חווייתית, פעם, פעמיים, שלוש, ברגע שזה מתחיל להיות ריטואל, סוף כבר בהחלט והשאלה בחודש אלול היא לא רק לגבי הריח של הסתיו, אלא גם לגבי התשובה. שוב, אם נשתמש במושגים של ספר קהלת, כל הנחלים הולכים אל הים, והים איננו מלא, אז אפשר היה אולי לומר שכל התשובות הולכות אל הימים הנוראים, וכל שנה האדם עושה תשובה, והאדם איננו צדיק. ושוב, יש לי תחושה שבמקום שהנחלים הולכים, שם הם שווים ללכת. כלומר, אדם עושה כל שנה תשובה, וכעבור שנה מוצא את עצמו פחות או יותר באותו מקום שבו היה בשנה שעברה, ואז מה זה? מה משמעותה של תשובה? גם היום, בחודש של תשע"ג, אם אדם מהרהר בליבו, בעוד שנה אני אמצא באותו מצב. ואז למעשה כל התשובה הזאת איננה דבר אמיתי. אדם שנה הבא לא יהיה באותו מצב. דברים משתנים בעולמנו. ולא תמיד אנחנו חושבים בהם באותו רגע, אבל גם השנה איננה דומה לשנה שעברה. בשום פינה או בשום דבר. ועדיין, שאלת ערכה של התשובה, אם אדם לא עולה ממדרגה למדרגה ברציפות ובסך הכל מוצא את עצמו כל שנה באותה מדרגה, אז שוב, אז מה עשינו, מה המשמע של התשובה? מבחינה אידיאולוגית, ניתן היה לענות על זה, שיש חשיבות לתהליך התשובה כשלעצמו. אפשר ללכת בדרכו של הרב קוק, שחטאים אינם מצטרפים, כל חטא עומד בפני עצמו, לעומת זאת, יסודות טובים מצטרפים, מתחברים, ואז עצם החתירה של אדם להגיע, להתקרב אל הקדוש ברוך הוא חשובה כשלעצמה, גם ולא להתייחס בטווח הארוך למבחן התוצאה. אבל מבחינה מעשית הדבר הזה לא כך עובד. בגלל שאם הגדרתה של תשובה זה חיכול סיים, שיפור הדרך, אז מה לי אם אדם מתאמץ להתקרב אל הקדוש ברוך הוא, אם בסופו של דבר כל תהליך התשובה הזה איננו מתקן את המעשים ואיננו משפר את האדם, אז כל מושג התשובה עומד כאן בספק גדול. הגמרא בשבת בדף קי"ט, שם נשאלים כמה אמוראים, כל אחד, אביך במה היה זהיר תפה, ומתואר שם דברים, שכל תוארים שם כמה אמוראים, כל אחד עם המצווה שלו, שהיה מאוד מאוד זהיר בה, אחד מציצים, אחד מתפילים, ושעליה נתן את נפשו שלא להחמיץ ממנה דבר וחצי דבר. מצווה אחת, בסך הכל אחד מתרי"ג. לא דבר שמשקף את כל הדבר. אבל מצווה אחת יכולה לבטא את הליך הרצינות של האדם. יש מרבה ויש ממית בעבודת השם. אבל יש איזשהו קו מסוים, קו אדום, שאותו בשום פנים באופן אסור לעבור. והקו הזה הוא בין אדם שמתקדם לאדם שבסופו של דבר דורך במקום ומתחיל את שירו מההתחלה. שירה שלא משנה, זה פעם בשנה, חודש אלול, אבל למעשה אדם יכול להתחיל את שירו מההתחלה כל יום. בסך הכל אדם דורך במקום. אדם כאילו יושב בסרט, סרט נע והימים עוברים לפניו, אבל הוא ממשיך לשבת על הכיסא. התרבות של המסכים, אם זה של המחשב, אם זה של הטלוויזיה, אם זה מסך הקולנוע, איפשהו הביאה אותנו להתרגל לזה. והדבר הזה לא רק עלול לחלחל לתודעה, אלא במציאות מחלחל לתודעה. דברים יכולים לקרות, דברים יכולים לזרום, דברים גדולים, דברים חשובים, דברים טובים, דברים רעים, אבל אני מסתכל עליהם וממשיך לשבת על הכיסא שלי. אדם רואה איזשהו סרט היסטורי, נגיד סרט היסטורי מרתק, נגיד שעוסק לא יודע, ב-30 שנות תקופה מסוימת ומה קרה בהם, ונגמר סרט אחרי שעה וחצי, והוא מוצא את עצמו יושב בדיוק על הכיסא שהוא יושב לו לפני שעה וחצי ולא קרה לו שום דבר. הכל זה, אבל הוא נשאר תקוע במקום שלו. וזה עלול לחלחל את התודעה שלנו, השמש תזרח, השמש תשקע, הנחלים ימשיכו לזרום על הים, אני אמשיך לשבת על הכיסא שלי ולהסתכל. הדבר הזה עלול לחלחל גם מבחינה רוחנית. הדבר הזה, כלומר, טוב לי במצב הזה כפי שאני, אני נמצא באיזשהו סטטוס קוו כלשהו. ובואו נגיד, הייתה לי החלטה מכריעה, הגעתי לישיבת הסדר. מן הסתם הדבר הזה מקנה לי איזשהו כרטיס ברמה מסוימת. יש גבוהות ממנה ויש נמוכות ממנה, יש לי כרטיס ברמה מסוימת לכניסה לעולם הבא. כלומר, אני נכנס לחברה שעובדת את השם ברמה זו וזו, מתפלל 3 פעמים במניין. בסדר, מגיע לסדר, פתח את הגמרא, לומד, סוגר את הגמרא, מתעסק אולי דברים אחרים. אבל תחושת ההתקדמות, התחושה של החתירה, התחושה של החלחה לקראת משהו, ממנו ועד. והדבר הזה הוא אסון, הדבר הזה הוא אסון, הדבר הזה לא ייתכן, בסופו של דבר גם משפט הזה, אבל אני לא יודע שיש משפט בדין של מעלה. לא זוכר אותה, הייתי שם. אבל על פי היגיון הפשוט, אדם על דבר כזה צריך להישפט. אם אדם אין התחושה הזאת, אין החתירה, אין ההתקדמות. בכל המציאויות האחרות, אדם מתקדם. תסתכלו לפעמים, אדם כותב, אני יודע את קורות החיים שלו, בזומם, אני לא יודע איך קוראים לזה. אדם כותב קורות חיים בדרך כלל, כשרוצה שיקבלו אותו לעבודה, או איזשהו מקום אחר, וניתן לראות. שלב אחרי שלב, בדרך כלל כותבים את זה הפוך, אתם צריכים לקרוא את זה מלמטה למעלה. אבל ניתן לראות את זה בן אדם, עמוד שלם, מה הוא התקדם? איפה הוא היה לפני 12 שנה? מה קרה איתו לפני 10 שנים? מה קרה איתו לפני 7 שנים? איך הוא מתקדם והגיע עד המקום שבו הוא נמצא כאן? הוא עושה לנו את כל הפרטים ואת כל האסמכתאות, מה הוא מתקדם, מה הוא עושה, לאן הוא הולך. ואם אדם לא יגיש את הדף הזה, אז לא יקבלו אותו לעבודה שהוא רוצה שם. בודקים מה אתה מתקדם, דורשים מאדם להתקדם. דווקא זה אדם יצטרך להגיש שיעמוד יום אחד למשפטו של הקדוש ברוך הוא, אם בעולם כאן ואם בעולם הבא. וגם בעולם הזה כשאנחנו מדברים על ימים נוראים, אדם צריך להגיש תודה. איפה הייתי לפני שישה חודשים, איפה הייתי לפני ארבעה חודשים, איפה הייתי לפני חודשיים? ההתקדמות נמדדת בדברים אחרים. לא נמדדת בתארים, לא נמדדת באיזה... אני יודע, במעבר מתפקיד לתפקיד בבנק או בפרקליטות או אני לא יודע איפה. נמדדת בעבודה מוכנית. אבל אדם נדרש להתקדמות במשך כל ימיו, ולא ייתכן, לא יעלה על הדעת. שאדם, בעיקר כשאנחנו עוסקים בבית תורה, אדם שיושב בישיבה שלא יוכל להגיש את הדף הזה ולהגיד במה התקדמת. המציאות הזאת, שהכל שם בסרט, כולם זזים וכולם רצים וכולם צועקים וכולם מפעילים לאיזו. ואני ממשיך לשבת על הכיסא, או יותר בולט, באצטדיון. כל השחקנים רצים על המגרש, מנסים לתפוס את הכדור, לפעות, להתקדם לעבר שער היריב, לבלום התקדמות לעבר השער שלך, מה אתה עושה? יושב שם באצטדיון, מפצה את המילים. אז אנשים לא מרגישים את זה, כיוון שהראש שלהם, כל משתם מתרוצצת במגרש, אבל אם הם יתעורגו לרגע, הם יראו, הם ממשיכים לשבת במקום שלהם ולפוצר כלים. לא עושים כלום. מסתכלים איך מישהו אחר רץ. וזה דבר שבעולם הרוחני לא בא בחשבון. ואדם צריך לבוא עם הקדוש ברוך הוא, עם הדף הזה, עם הרזומה הזה, הוא צריך לבוא לקדוש ברוך הוא להגיד מה התקדם, מה עשית. זה קשה. זה קל מאוד, לא קל מאוד, קל מאוד ודאי שקשה, אבל אפשרי בעולם של השכלה. שבו, ברגע שקיבלת תעודה, אחרי שקיבלת תעודה, אתה יכול לשכוח את כל מה שלמדת, וכבר יש לך תעודה, אתה כבר עברת את זה, אתה כבר עכשיו מי שיודע את זה, ולא חשוב מחר אתה תשכח את הכל, יש לך תעודה שאתה יודע, אז פירוש הדברים כלפי מי שקורא שאתה יודע את זה. בעולם הרוחני זה לא קל. גם אם עברת את זה, בוחנים אותך כל רגע וכל דקה על... כל המטען הזה צריך להישאר אצלך. אנשים בעולם של הדפים האלה של התקדמות לא היו מחזיקים מעמד על זה. גם מי שלמד, סליחה לרבנות. שאל אותו חמישה חודשים אחרי שקיבל פה הרב, אם הוא עושה את כל הפרטים בשק ובתעס, הוא לא לא. שאל, יש לו יותר מושגים, יש לו יותר זה, אבל... לזכור בדיוק את הדברים, עם מראה המקום שלהם וכו', ודאי שלא. ואותו דבר מלך תחומים אחרים. ובעולם הרוחני אדם נדרש משאלים המטען עושה כל הזמן וזה קשה, זה בשנות. וכאן אנחנו שווים לגמרא שדיברנו עליה. על אנשים, במה זה עיר תפה, את העובדה שאדם יכול לקחת מצווה אחת ועם המצווה הזאת להתעקש ולהתקדם ולדעת כל הזמן נדע, ואז הוא לפחות מבחינת אחד המרבה ואחד הממית ובכלל שיכבד ליבו על השמיים, אז הוא מבחינת אחד הממית, הוא נזהר רק במצווה ציצית. איפה עוד תפרש ובית מצווה? כרגע לא, זה מבחינת אחד הממית, אבל הוא עושה, אבל נאמר אחד המרבה ואחד הממית, לא נאמר אחד המרבה ואחד הדורך במקום. אחד הדורך במקום, גם אם הוא מכוון ליבו לשמיים, לא שווה שום דבר. לא אגיד לא שווה שום דבר, לא מספיק. חייבת להיות תחושת התקדמות. הוא רוכב על אופניים. שונה, מזהה, מי שנוסע במכונית, מי שנוסע במכונית, יכול לנסוע, יכול לעצור, והכל בסדר. מי שרוכב על אופניים חייב להתקדם, אם הוא לא מתקדם, הוא מופיע. אין דבר. האופניים בכלל יכולים להיות יציבים רק מחמת תחושת התקדמות. ורק אם יש התקדמות. אז ההתקדמות יכולה להיות עתיד, אבל חייבת להיות התקדמות. וכאן, אני חוזר לענייני תשובה. הרב קוק כותב ספרו הטהור, כותב משפט שאני מודע שקצת קשה לי לקבל אותו. פרק ג', אומר שם התשובה הפרטית מפורשת, התשובה הסדית כללית, ויש את הרגשה, הרגשת תשובה סתמית כללית, אין חטא חטאים של עבר עולים על ליבו, אבל בכלל מרגיש שהוא בקרבו וכו', שהוא מדוכא מאוד, יש איזשהו צורך, הוא מרגיש שהוא צריך להתקדם, זה ודאי נכון. הבעיה של תחושה כזאת, כמה שהיא נכונה וכמה שהיא אמיתית, היא על פי ניסיון חיי, לא ארוך, אבל יותר ארוך כמו משל רוב האנשים שיושבים פה, דבר כזה, עם כל עומקו, עם כל חשיבו, הוא קצר מולד. תחושה כזאת של הדדה שמרגיש שהוא צריך להתקדם, שהוא לא נמצא במקום הנכון, זה דבר קצר מולד, זה דבר שמתעדה מהר מאוד. ברגע שהוא קיים, באמת, אין חשוב ממנו. התחושה הזאת של אדם מרגיש, כן, אני עכשיו צריך להתקדם, אני עכשיו צריך לעשות משהו. זו התחושה שבאמת הופפת אותנו, בואו נגיד, כבר אי אפשר לדבר על חודש אלול, אבל צריכים להתחיל לדבר על שבוע הסליחות. בשבוע הסליחות שלפני ראש השנה, ובעשרת ימי תשובה. וכדאי להזכיר לכולם. רוצה לי לתת תשובה בתחילת חודש אלול. אני אוהב תמיד לחזור על המשפט שמונות עזרה לא מצינו אלול מעובר. אלול תמיד יהיה חודש קצר. זה לא כמו חשבן, כסלו, לפעמים 29 יום, לפעמים 30 יום. אלול תמיד, תמיד, תמיד יהיה חודש קצר. אבל זה דברים שהיה טעם להגיד אותם בראש חודש. השנה אני מגיד שמבין כל הסבבים, מבין כל ארבעת האפשרויות של סבבים, של חלויות ימי החודש בתוך ימי השבוע, אז אנחנו נמצאים השנה בשבוע הסליחות הקצר ביותר שבוע. האשכנזים שלהם, ספרדים ושם יותר. אבל האשכנזים שלהם, נמצאים בשבוע הסליחות הקצר ביותר שבוע. סליחות במוצאי שבת, סליחות של יום שני, סליחות של יום שלישי, וזהו, כבר אנחנו בלב ראש. כמעט אין לי מסליחות. ואפשר, אני צריך להתחיל להגיד סליחות עכשיו. ושפחות נהיה בממוצע של מסליחות. אבל נהגו ישראל להתחיל ממוצאי שבת. אז שיהיה, אבל צריך לדעת את זה. זה דורש יותר הכנה. ושזה דורש ממאה הסליחות הקצרים שיש לנו עבודה יותר מרוכזת. כלומר שכמעט אין ימי סליחות את הראש. ואוי לנו, ואנחנו מגיעים לראש השנה בלי הכנה. אוי לנו, איזה צורה ואיזה פרצוף יש לזה. נעמוד מול תקיעת שופר בראש השנה, להגיד מלכויות, סיכונות ושופרות, בלי שהתכוננו ליום הזה. נורא בעיון. זה כמו להגיע לשבת עם בגדי חול. בלי שהתרחצנו, ובלי שהחלפנו בגדים, ובלי שהחלפנו מפה לשולחן. ומה יעזור אם נתרחץ ונחליף בגדים ואפילו אם נטבול במקווה? אם לא, הכנו את עצמנו מבחינה רוחנית, משמעותית. אני אומר, דבריו של הרב קוק כאן חשובים מאוד, אבל החיסרון הזה הוא חיסרון שאני לא מצליח להתגבר עליו, מן התחושה הזאת, אין חטא חטאים של עבר עולים על ליבו, אבל איזה מין הרגשה כללית כזאת, שמשהו לא בסדר ושצריכים לתקן. זה חשוב וזה יקר. סליחה שאני מזהיר, זה לא מחזיק הרבה זמן. אז בעולמו של הרב קוק, זה ודאי חשוב. ספר אורות התשובה הוא לא ספר אורות ראש השנה ולא ספר אורות יום הכיפורים. המושג תשובה אצל הרב קוק הוא מושג של כל יום ויום במשך השנה. אצלנו משום מה התשובה הפכה להיות מצוות עשה שהזמן למה? לא יודע. חודש אלול הזה שיש לו מעלה כזאת צריך גם לדעת שיש לו חיסרון. מעלה של חודש אלול, שאנחנו מטילים עליו את האחריות לחזור בתשומה, אבל ברגע שמטילים את כל האחריות על חודש אלול לחזור בתשומה, אז האחריות מתאדם מחודש כסלו, מחודש שבט ומחודש תמוז. כמה שאלה דברים, צריכים לעשות אותם באלו. מי ילמד תורת התשובה בחודש אדר? חודש אדר, מכינים את הרב של פורים, מה פתאום עושים תשובה? ואותו דבר לגבי שאר עוד שש. יש בעיה עם העניין הזה, אבל כשאנחנו נמצאים בה, לפחות בואו ננצא את השרידים של אלול ואת עשרת ימי תשובה. אז מה עושים? אז אני חוזר לתשובה המעשית, לתשובה החטאים. אני חוזר לדברי הגמרא בשבת קופיות. ושוב אני אומר מהניסיון שלי, ובאמת, אני לא מגדולי הצדיקים, ואני מדבר כרגע כיהודי פשוט, ומניסיון החיים הלא כל כך טוב שלי. ניסיון כבר שלא מעט שלי, אבל לא ניסיון כל כך טוב. עם אדם, אם אדם, אם אדם מנסה לקחת על עצמו את הכל, החשש שבשנה הבאה הוא יעמוד באותו מקום הוא חשש גדול. אבל אדם יכול לקחת על עצמו השנה, יכול לקחת על עצמו את שבת. לא יותר משלושה דברים. אתם יודעים מה? מי שיקח ארבעה לא יבוא לבן תוסיף. אבל באופן כללי, לא יותר משלושה דברים. ולהחליט, אני בשנה הקרובה את הדברים האלה מתקן. אלה דברים שאפשר לעבור. אני אקח על עצמו ותקן את דרכת המסור. להגיד אותם בתוך סידור, להגיד רגע לפני כן שהוא מכוון בה, שהוא רוצה לכוון. אני בזמנו הייתי צעיר והחלטתי לטעון מים אחרונים, עשיתי את זה לא בגלל הדרשה של התקדישתם ואיתם קדושים, למרות שאני חושב שהיא פשוטו של מיתו. עשיתי את זה, אמרתי, הדבר הזה יעזור לי, אני יודע שאני לא רואה חבר'ה כאן המזון שאני תורך בכמה מקום והולך את הקיאור וחוזר. אז אני, זה עוזר לי להתכונן, לדעת שאני הולך עכשיו לקיים מצווה דאורייתא, ומצווה דאורייתא שהיא כל כך בסיסית להגיד לקדוש ברוך הוא תודה רבה. מישהו ייקח לעצמו את קריאת שמע של המיתה. עם אמירה ועם הבנה, ושהדבר הזה גם צריך לתת איזשהו חשבון נפש על מה שקרה במשך היום. לכן ייקח על עצמו, לעשות לעצמו חשבון פעם בשבוע. אם השבוע הוא יתקדם או לא יתקדם, אבל ייקח את זה על עצמו, וייקח את זה בצורה משמעותית, בצורה רצינית. קראתי פעם בסיפור הילדים של חיים ולדר, שקוראים יפים, אני אוהב אותם. אז פעם סיפור שלם על בנתן כבר מפוגר מאוד, ומה שהראה לו איך ניצלו חיים. בנתן שהגיע לפריה, משפיח מהישיבה, בבר מצווה, ואמר לו, איזה קבלה אתה מקבל על עצמך בבר מצווה לכל החיים? והוא לא רוצה לקבל על עצמו, הוא אמר, אני אקבל על עצמי להגיד לכל אדם שלום. אמרו, זה דבר מאוד מאוד חשוב, אבל תקבל את זה פרצים. באמת, להגיד לכל אדם שאתה רואה ברחוב שלום, יש מדרגות גבוהות יותר, אני לא מסזל במדרגה הזאת, אבל המשגיח הופיע שלי בשמור, אפשר לשפדורן, אמר לו, חיוסף, אחיו, לא זוכר מי, אמר לו, דבר מאוד מאוד חשוב, תקבל את זה על עצמך, אבל תנא, מהדבר הזה אתה לא עושה. הפוך, במה זה יוצא? ושם יש כל ההתגלגלות שלו עם העניין הזה, שבא ודבר אליי, אני הגיע, ומה קרה? סיפור. לא לספר עכשיו כל הסיפור. אבל מה שדרש ממנו משגיח, לא אמר לו מה אתה מקבל על עצמך. אמר לו רק דבר אחד, אם קיבלת את זה על עצמך, לך אפשר את עצמך. כתפיו של אותו משגיח, אפשרו לו לקחת ילד מ-13 ולדבר עם הילד מ-13 על קבלה שהוא מקבל על עצמו למשך כל ימי חיים. אין לי כתפיים, לא עשירית מזה ולא מאית מזה, ואני מדבר על קבלה למשך שם. ולא מדבר פה עם ילדים בני-13, אלא עם אנשים מבוגרים, צעירים, אבל מבוגרים. וזה דבר שניתן לקחת אותו למשך שלו. שתהיה תחושה שהשנה התקדמנו ושתהיה תחושה ביום הכיפורים. הנה, קיבלתי על עצמי החלטות עם ההחלטות האלה. כל החיים שאנחנו מבקשים בראש השנה וביום הכיפורים, כל מה שאנחנו מבקשים זה בעצם מהשנה. אנחנו לא מבקשים משהו שמגיע לנו. והתרגלנו לחיות עם זה. כולנו חיים בכלל עם הבנק, עם הכל, על כרטיסי אשראי. בואו לפחות נלמד משהו מהמושג הזה, כרטיס אשראי. הייתי צעיר, לא היה כזה דבר, אבל למה היה לו כסף? אז השתמש בו, לא היה לו כסף, לא השתמש. היה מת דבר. יום מחנכים כל אדם מראש, תשתמש בזה כשאין לך כסף. אתה מקבל באשראי. מה המחירים של זה? חבל על הזמן. אבל אנחנו מגילים לזה. אבל לפחות נדע, גם ראש שנה ויום הכיפורים, אנחנו מקבלים שנה באשראי, לא בגלל שמגיע לנו, לא בגלל המעשים הטובים שלנו. אלא בגלל מה שאנחנו מבטיחים, שאנחנו נשתדל ונעשה. אז נבטיח שלושה דברים. שניים בן אדם למקום, אחד בן אדם לחבר. כל אדם יכול להתחייב על זה שהשנה הוא ילמד את הספר חפץ חיים, תפילת אבל ספור, כולל בער מים. וזה משמעות. ועל זהירות מלשון רע, בן אדם יכול לעבוד. זה לא בשמיים, אם בן אדם יכול לעבוד על זה, אם אדם ילמד את הספר ויחליף שזה מודעות, הוא יכול לעבוד על זה. נתתי דוגמה של מצווה אחת, אפשר לתת עוד דוגמות. אדם יכול לקחת על עצמו את הדבר הזה למשך שם. ולמה? התמונן מסביב, זאת שוחחתי עם תלמידי שיעור א' באורות התשובה, דיברנו קצת על התשובה הדינית. אמרתי את הדברים שקרו בדור האחרון, לפני כן לא הכרתי אותם. אתה רואה, אני נותן בתור דוגמה. אנשים שמנים, ופתאום אתה רואה אחרי איזשהו תהליך של כמה חודשים, הם הופכים להיות רזים. יחד אדם. יורדים שישה מספרים במכנסיים, קורא על כל צעד ועל כל שעות. כמה אפשר ללמוד מזה? שכשבן אדם מחליט לעשות משהו, הוא יכול לעמוד בו, הוא יכול להתמיד בו. לבן אדם שאומר, אין לכם מושג כמה קשה להפסיק לזה. לרסן את העמד הלכם. כמה זה קשה? אנשים מצליחים לעמוד בו, זה כי חשוב להם, זה עוד יפה. והם מצליחים. שוב, אחד הסיפורים המרשימים ביותר שיש לי, זה כמובן עניין אישי, ממורנו הרב עמיטל זכרונו לברכה, שנה ראשונה. אז עוד לא היו המגבלות הקיימות היום על אישום, שעצרו להשם פה ועצרו להשם שם, ועצרו להשם בחדר סבא, שם שם. בעולם הישיבות בכלל. כל עולם הישיבות היה על השנו כשם הקדישה. כן, התחילה טוב ועצרו. ומורנו הרב עמיטל, אני לא יודע, אצלנו, לא יודע, רצו, רצו עוד איזשהו ייחוד, היינו ישיבת הסדר, כמעט ראשונה, משהו כזה, אני זוכר, אז דובר בעולם הישיבות, כמעלה הארץ חמאס מפניהם, אמרו, מה זה חמאס? חומשים, מחזורים, סידורים. זה לא שייך בעולם הישיבות, עולם הישיבות צריך הגברה, לא להתעסק לא עם חומשים, לא עם מחזורים ולא עם סידורים. אצלנו משום מה החליטו, כי בלער הצלמה עשו את מהם חליפות, מגבעות, סיגריות. לא, לא מתאים לנו. והייתה החלטה בישיבה שאנחנו לא בני השם. וקיימנו. אני אומר, היום אלה דברים מקובלים, אז היה החלטה בעלת משמעות. מורנו הרב עמיטל, זכרונו לברכה, עוד מהמחנות ומהאף של המחנות, ואנחנו יודעים שזה אנשים שלו במחנות, אנשים הם שניים, וכבר התרגלו כבר, לא יכולים לצאת מזה, זה היה... תחושת הרעב התמידי הזאת, שאוהבים סיגריה, הוא היה מאשר, בלי אמן, כמו כפר. מאשר ומאשר ומאשר ומאשר, הייתה לו גם מקטרת, והיה לו גם חפיסת סיגריה. והוא אמר לנו, אם אתם מקבלים את זה על עצמכם, אני מצטרף. לא אישה. אצלי, לי זה לא היה בעיה, סיגריה. אדם שמיישן מרחק מאה מטר ממני, אני הולך לשם, אני לא מסוגל לסבול אותו. מבחינתי, זה לא אמורה להיות התפעלות גדולה, אבל אני יודע שאנשים שאוהבים מיישן, זה קשה, זה קשה לו. הוא החליט, ואמר, זה קשה. אבל אני נותן בתור דוגמה, אפשר לתת דוגמות מכמה וכמה תחומים שאנשים מחליטים לעמוד במה שהם יודעים בו. בן אדם רוצה לעבור את הרף האולימפי, אז הוא קם כל יום ורץ 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 ורץ, וזה קשה לרוץ. אם בן אדם רוצה להתכונן לצבא, אז אני רואה פה באמת את הבחורים רצים ומזיעים ומתנשפים, וזה קשה, ועושים ועומדים בזה. מה אפשר לעמוד במשימות? בואו נעזוב עכשיו את המהירות שכל אחד פה מהציבור רץ, אבל ללמוד מזה שניתן לעמוד במשימות. אם מחליטים לעמוד בה, אז לא, תהיה פועלת כפונדקים. חשוב מאוד ויקר בעיניים מאוד שאנשים פה יהיה להם כושר קצת. יקר בעיניים מאוד עוד. אבל לא תהיה כהנת כפונדקית. אם אנחנו נחליט לעמוד, כל אחד ייקח על עצמו שלושה דברים ויחליט שבשנה הוא עומד להם, הוא לא יצליח. אין פה אחד שלא יצליח לעשות. אם בן אדם יחליט לעמוד בזה, יהיה לו עם מה לבוא לקדוש ברוך הוא בכל שנה ויום הכיפורים ולהגיד לאמונו של עולם, זאת החלטה ואני מתכונן לקיים. על בסיס זה אני דורש את האשרה, לא דורש. בסיס זה אני מתחנן ומבקש את האשרה, שתיתן. והדבר הזה בסופו של דבר יכול לעזור לאנשים להתקדם לא רק באותה, אלא בכל. כיוון שבן אדם שתהיה לו תחושה שהוא לא יושב על הכורסה והכל זז לעיניו כמו בסרט, אלא שהוא עובר מהאצטדיון למגרש, ובמקום לפצח גרעינים הוא רץ על כדור, גם אם הוא יצליח לגוע בכדור בגלל שכולם שחקנים יותר טובים, גם אם הוא יצליח לגוע בכדור רק פעמיים במשך כל השעה וחצי, היה שם. העליבות הזאת, ובן אדם יושב על הכיסא והכל מול העיניים שהוא עושה, זה העליבות הזאת. אל ניכנס את זה. ולא לעמוד יום אחד מול השאלה, איך זה שיש לנו כזה רזומה על כל ההתקדמות שלנו באלף תחומים, ואין לנו כזה דף על ההתקדמות הרוחנית שלנו. ואני בטוח שהקדוש ברוך הוא יעשה. עבור את זה גם בראש שנה וגם ביום הכיפורים ונמשיך בעזרת השם.
Да-да.